הייתי אומר שהגותו על החוויה המכוננת הזאת, על האירוע המכונן הזה, הגותו היא מרכזית להבנת כל הגישה של אברהם איתה. הגישה שלו היא גישה מאוד מרכזית. הוא דיבר הרבה בפרשת וירא על הנושא של עקידה. הוא גם דיבר בראש השנה, יום ראשון הוא היה מדבר על מלכות השם, במושג של מלכות השם. כן, נכון. וביום השני היה מדבר על עקידת יצחק, פרשה שממנה קראנו בראש השנה. ואפשר לומר שקודם כל הגישה שלו היא מאוד נואנסית, מאוד מאוד מורכבת. היא גם משקפת גישתו לחיים. ולדעתי, הייתי אומר גם לצערי, כן, הגישה הזאת מאוד מאוד חשובה בשיח המודרני. כי בשיח המודרני יש שתי גישות לעקידת יצחק. ושתי הגישות הן גישות קיצוניות. רב עמיטל סלל לנו דרך אמצעית, שאני חושב מאוד מאוד חשובה. האתגר של עקידת יצחק הוא אתגר הרבה מעבר לאירוע חד פעמי ואקט היסטורי. האתגר הוא מה קורה כשציווי פקודת הקדוש ברוך הוא, כנראה הפקודה הזאת סותרת את התחושה הפנימית, האנושית, הפנימית, האינסטינקטיבית של אדם. מה קורה כשאדם מגיע לצומת הזה? הקדוש ברוך הוא נותן ציווי. המגמה שלנו בחיים זה לחפש את ההצלבה בין רצון הקדוש ברוך הוא ורצון האדם. בין מקדש השם, ובין לב האדם. ואנחנו מאמינים, בני מאמינים, מאמינים, בנות מאמינים, שאפשר לסנכרן אותם. ושהקדוש ברוך הוא אומר לנו, ובחרת בטוב, ובחרת בחיים, כי טוב לכם, כי הם חיינו וערך ימינו, וחיים תחת ציווי הקדוש ברוך הוא חיים על-טבעיים, עשירים, נצחיים. אנחנו לא סתם משתקים את עצמנו. אנחנו עובדים את אותו כי רואים בעבודת השם את הרמת חיים הכי גבוהה, גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. במרץ השם אנחנו מחפשים ומתפתחים, וכל שאנחנו מתבגרים, מגלים יותר ויותר את הצלבה. בגיל צעיר הצלבה הזאת מאוד מאוד נסתרת. אני צריך לצום ביום הכיפורים, זה קשה לי, אני רוצה לאכול. עכשיו אני מקווה שכבר עברתם את הסף הזה, את הגבול הזה, שיודעים שהחוויה של יום הכיפורים היא חוויה מרוממת וחוויה מעשירה וחוויה חיובית לעבודת השם. ועוד ועוד ועוד, ככל שמתבגרים, ולא רק התבגרות ביולוגית, אלא התבגרות נפשית ופסיכולוגית ומנטלית, אנחנו יותר ויותר מגלים עד כמה רצון של הקדוש ברוך הוא מקביל לרצוננו. ואת כאן הקדוש ברוך הוא לא מטיל עלינו מטלות, אלא מנסה לרומם אותנו, להשאיר אותנו, להציל אותנו. אבל כל אחד ואחת מגיע באיזשהו שלב בחיים לצומת. ובצומת הזה אנחנו עומדים מול אתגר, מול חידה. הקדוש ברוך הוא נותן לנו ציווי, וכל שמנסים, ואפילו החכמולוגים הגדולים, הפילוסופים, אפילו אנשים מאוד מבוגרים, בגרות דתית, נפשית, אי אפשר להבין למה הקדוש ברוך הוא מצווה לאברהם אבינו לשחוט את בנו. אי אפשר, זה אנטי מוסרית במונחים אנושיים, זה אנטי, זה ערכים שאנחנו שונאים ואנחנו פוסלים, וזה אתגר. וכמובן כל אחת פה יודעת שהאתגר הזה קיים היום. האתגר קיים היום שהקדוש ברוך הוא יצר חשק מיני אצל כמה אנשים, 3% של האוכלוסייה, והקדוש ברוך הוא אוסר. אז איך הקדוש ברוך הוא אוסר דבר שהוא יצא? זאת השאלה, אני לא מבין. וכמובן, התשובה הסופית, לא הסופית, אלא התשובה ההתחלתית, היא אומרת, צריכה להיות, שברגע שאדם מגיע לצומת, אין חוכמה, אין עצה, אין גבורה כנגד השם. בלי שאלות, אנחנו מבדלים את עתינו מול דתו. הקדוש ברוך הוא אוסר דבר, אנחנו מחפשים את הסיבה, יודעים שיש סיבה, גם יודעים שלפעמים הסיבה לא תגלה, ואנחנו לא מבררים מצוות ואיסורים לפי השכל שלנו, מה נוח לנו, מה לא נוח לנו, זה להיות מצווה ויוסף ולקבל מלכות שמיים. לא לקיים את הכל, בפינה הזאת יש אדם שמקבל את הכל, אבל לא מקיים שום מצווה, כי היא נכשלת כל הזמן ולא יודעת, מפינה זאת יש אדם אותנטי, שאומר, אני מברך, אני מקיים 612 מצוות פיקס, מצווה אחת, אני בוחר לא לקיים, אני לא רוצה את המצווה הזאת. אדם הזה הוא לא דתי, אדם הזה הוא דתי. להיות אדם דתי זה לקבל את הכל, לא לקיים את הכל, לנסות, להתמודד, להגיע, לשאוף, לקבל. לא כל אדם, אנחנו בשר ודם, אנחנו חלשים. אבל אי אפשר לברר, אנחנו צריכים לקבל כל החבילה, כל ה-613 מצוות. כל שברוך הוא ניתן ציווי, אנחנו מציבים ועושה. כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרככם דרכם. ויש אנשים, אבל מבחינת קריאת העקידה, שקוראים את זה כאמירה סופית. ממילא אברהם מבטל את עצמו נגד רצון הקדוש ברוך הוא, אומר, הנני מוכן לקיים אקט מפלצתי, כדי לקיים מצוות הקדוש ברוך הוא. כי זה הקריאה הדתית. כי הקריאה האחרת היא בעצם להגיד שאברהם בוגד ואברהם מורד בקדוש ברוך הוא, חס וחלילה. אבל אברהם איתן סלל קריאה אמצעית. והקריאה האמצעית היא חשובה כי היא מתווה לנו דרך להתמודד עם עקידות שלנו. עקידות אישיות, הקהילתיות, ההיסטוריות, השואה, כל פעם שאתה נפגש עם מה שאתה לא מבין. מצד אחד, מבחינת המישור המעשי, מישור המעשה, שוב פעם, אין גמישות. אדם דתי ממלא נקודת הקדוש ברוך הוא, מקיים מצוותיו, נמנע מייסורים, אין גמישות, אין מקום לזוז. אבל מבחינה רגשית ופנימית, אתה עדיין מתמודד, ומותר לשאול, וחשוב לשאול, וחשוב אפילו להגיע למצב, שאתה מודע שאני לא מבין. להגיד שאני לא מבין את הקדוש ברוך הוא, זה לא עבירה. עבירה היא שאתה לא מקיים מצוותו. להגיע למצב שאתה אומר, אני לא מבין את הקדוש ברוך הוא. קודם כל, זה כן, זה כנה. זה מצב מאוד אמיתי, מאוד אותנטי. הקדוש ברוך הוא זה אנשים אותנטיים, לא אנשים שמסרים את עצמם. וגם אולי זה עבודת השם יותר מרשימה ויותר חזקה. כי בעצם אתה לא מבין, את לא מבין, ובכל זאת את מקיימת. ואז רבן איטל קרא את העקידה שתי קריאות. מה נעשה? מה התבצע? אבל מה קרה בעולם הפנימי של אברהם אבינו? אברהם אבינו לא הפשיט מעצמו ומיצחק, לא הפשיט את האנושיות שלהם. עדיין חוו את העקידה הזאת, צורה רגשית, אנושית, אבהית, אב ובן, והיה איזו התמודדות פנימית, ואברהם אפילו הגיע למצב שהוא לחם נגד הקדוש ברוך הוא, ונראה איך נקרא ללחימה הזאת, בלי לזוז מילימטר. מהציות, מהצייתנות לפקודת השם. מבחינת פקודה, אני מוכן לקיים מצוות הקדוש ברוך הוא, no ifs, ands or buts, בלי שאלות, בלי תנאים. אבל עדיין הוא בן אדם, והקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו להיות בני אדם, וכבן אדם קשה לאבד, פרוסס, את הציווי הזה, את התכתיב הזה. אז חשוב לאברהם אבינו לשמור על האנושיות שלו. ואני שומע כל שנה, אנשים, קריאות, הבנות, מי שמבין את הנרטיב הזה, כאילו אברהם הפך את עצמו לרובט וביטל את עצמו. ומוכן, לא, יש עולם פנימי עשיר, חי, תוסס, מגיב, בצורה אנושית, רגשית, עם רחמים, עם דאגה, ויש התמודדות. וכמובן, אם זה יגיע למסקנה שהוא חייב לשחוט את יצחק, הוא ישחט אותו, אבל עדיין כל מה שקורה עד אז חשוב. כי אסור לאבד את האנושיות ואת הרגש. הקדוש ברוך הוא לא רוצה רובוטים, הקדוש ברוך הוא רוצה בני אדם שיעבדו אותו. וכבני אדם הוא נתן לנו לב ורגש וערכים והסתכלויות וגישות, והוא רוצה שנשמע אותם גם אם הם עומדים נגד רצונו. ביטול רצוננו בפני רצונו זה כמובן בשביל המעשה. איך נקיים מצוות, איך נמנע מייסורים. אבל מבחינת העולם הפנימי, אז בואו נקרא את המקורות של אברהם איתן ציטט. שוב פעם, זה חשוב איך לקרוא את העקידה, איך לבין עבודת השם וזהות דתית, וכמובן, אפשר מאוד בקל למפות את כל הדינים האלו, לשאלות שאנחנו מתמודדים איתן, ושאלות נוספות שמרת השם בעוד 20 שנה נעמוד בפנים. כי השאלות האלו עולות כל דור. הצומת הזה, הניגוד הזה, ההנגדה הזאת, בין רצון הקדוש ברוך הוא לבין מה שאנחנו חשים בפנים תמיד קיים. אז בואו נקרא את הפסוקים קודם כל. ויאמר קח נא את בנך, את יחידך אשר אהבת, את יצחק, ולך לך לארץ מוריה, ולך שם לעולה, שני נערב איתו, ואת יצחק בנו, ויעש שמה יצחק בנו, ויאמר הנני בני, יראה לא עשה לי עולה בני, ויעקוד יצחק בנו, מחל יש חודש, נו, מישהי יכולה לנחש מה מילת המנחה של אותו קטע? בן, למה? כי היה מאוד קל, אם הייתי עומד בפני האקט הזה הכל כך קשה, הייתי מחפיץ, החפצה ביצחק. קשה לי לעשות את הפקודה הזאת, קשה לי לרוג אדם אם הוא בשר ודם, אם הוא בן אדם. אז אני חייב, תדבר עם אנשים רוצחים, הם עוברים תהליך של החפצה, objectification, שאני מארטל, I strip, את האנושיות של, של, של המטרה. יש מטרה, כל שאני מסתכל על המטרה, כאבא, כאימא, כחבר, כבן, כסבא, קשה לי לצוח. אני חייב להפוך אותו למטרה. המטרה, target. זאת הסיבה שמשתמשים בביטוי הזה. כי אם הוא בן אדם, עם רגשים, עם חברים, עם יחסים, ואני יודע שאני משמיר עולם מלא, אני לא יכול לעשות. הייתי מצפה שאברהם יחפיץ את יצחק. התייחס אליו כעצי עולה, כסה לעולה. לא, הוא ממשיך לראות ולחוות את התחושה ואת היחס האבהי, יש את הרגש האבהי, הוא אבא והוא בן, הם חווים את זה ביחד כאבא ובן, עם כל הבכי, עם כל הצער, כי הוא מכבד את יצחק, וכמובן יצחק מבחינתו גם כן מגיב ככה. אין כאן ניסיון לרוקן את הרגשים, את הרגשות, בכל התמונה הזאת. הם לא אומרים, אנחנו נערכל את עצמנו ונוריד מעצמנו את הלבוש האנושי ואת הגישה האנושית. לא. הם חווים את זה כאבא ובן. ואפילו בציווי שהקדוש ברוך הוא נותן לאברהם. אברהם איתן קרא את הציווי ואת הרש"י מפורסם בצורה מאוד יצירתית. כך נדבינך. מספר 2, הגמרא בסנהדרין. רש"י מביא את הדיון הזה. כך נדבינך. אז מה משיב אברהם? שני בנים יש לי. את יחידך. מה משיב אברהם? זה יחיד לאמא, זה יחיד לאמא. אשר אהבת. אני אוהב את שניהם. אז בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא אומר לו את יצחק. מה זה? משחק? הקדוש ברוך הוא מגרד אברהם? סתם איזה משחק? לצייר אותו יותר? לגרום יותר כאב ויותר דאגה. ואברהם מצידו לא יכול לנחש מי זה, הרי זה אחרי הגירוש. ישמעאל כבר בחוץ. זה מאוד קל לו לדעת ולזהות שמדובר פה ביצחק. התשובה שאברהם איתן נתן, שאברהם עדיין מחפש תפקיד לישמעאל. גם אחרי הגירוש. למרות שאברהם הוציא את ישמעאל מהבית, הוא עדיין רואה ישמעאל כחלק מהשבט. כחלק מהקהל, והוא מחפש לו תפקיד, אולי לא גם יהיה תפקיד בקדע יצחק, כי הוא לא מוכן לוותר על הבן שלו. הוא לא מוכן לוותר על הקשר. שוב פעם, הייתי חושב עצמי, הנה אברהם נכנס, כפי שאומרים באנגלית, לזון, אני ככה מקוון, אני מפוקס, אני ככה הולך לשחוט, ואני יודע בדיוק שאני בונה את ההיסטוריה, ויצחק הוא חלק מההיסטוריה, וישמע לו חוץ להיסטוריה, ואני שוחט את יצחק, ומקיים מגדה את יצחק, ואני הופך להיות חד-מימדי, ואין, יש ביטוי את המפלצת היווני, הסייקלופס, עין אחת, אני מסתכל רק סייקלופטי, אני מסתכל בעין אחת, ואני לא מסתכל בצידה, ואני, לא, אברהם הוא אבא, והוא מגיש את האהבה ליצחק, והוא גם מגיש את האהבה לישמעאל, בשר מבשרו. והוא מחפש תפקיד עבורו, וחיפוש התפקיד עבור ישמעאל, רק מחפש את כמה הוא ממשיך להיות אבא בכל הסיפור. שהוא אבא לשני בנים, ואני לא מוכן לוותר על הבן השני. עד שהקדוש ברוך הוא אומר שכנראה פה יש תפקיד ליצחק ואין תפקיד לשמוע, חזר מכניסים את ישמעאל, אבל לפי הפסוקים אין תפקיד לשמוע. נסתכל ב... חלק הלוגי דיגיטלי, יש כאן אבות רבי נתן שהוא לא נמצא בצורה דיגיטלית. באותה שעה, אחרי שיצחק שואל מאביו, איפה העולה, איפה עשה? אברהם אומר לו, השם יראה לו עשה לעולה בני. באותה שעה, נשתנה קלסתר פניו של אברהם. אמר, אני זקן, והוא נער, שם יברח, מתי עליי? הוא חושש לתגובה הפסיכולוגית של יצחק. אני אדם שקול, אני יציב, אני זקן, אני כבר איבדתי עם עין את כל המטלה הזאת, את כל המסה הזאת שאני חייב לשחוט, אבל הוא בן, הוא עדיין צעיר. יכול ככה לאבד את השיקול דעת שלו, לברוח, לברוח מסוג. הוא דואג איך יצחק יגיב לכל הנושא הזה. זאת אומרת, במסע הזה לקראת העקידה, המסע, התהליך, הדרך, היא לא שאברהם מתקדם 3 שנים כדי להתנתק יותר ויותר מהאנושיות שלו הפנימית. הוא מתנתק מהסיביליזציה, זה נכון. יש כאן אמירה שהיא מנותקת מהאמירה הנורמטיבית, החברתית, המוסרית. הוא חייב להגיע למקום ולצאת ב3 ימים, כי הוא בעצם בונה היסטוריה, מגיע למקום על-היסטורי, ומוכן לבצע אקט על טבעי ועל מוסרי, מבחינת הנורמות החברתיות שלנו. אבל הוא לא ככה לוקח סמים כדי שאני ככה זה כל כך קשה לי, צריך לסמם את עצמי. או שאני רוצה לרוקן את הרגשות שלי, ואני רוצה להחפיץ את יצחק. משיך להיות אבא, מחפש תפקיד לישמעאל, הוא דואג לתגובת יצחק, וכאן אני מכין אתכם לקריאה כל כך יצירתית של איזה מדרש. כולנו מכירים את המדרש שבדרך להר מוריה, מי פוגש את אברהם? השטן. והשטן יודע שהוא צריך לעצור את אברהם בכל מחיר. כי בשטן יש הרבה הרבה מה להפסיד בקדת יצחק. כי אחרי קדת יצחק, he's finished, הוא נגמר, הוא נשרף. כל שנה, קדת יצחק היום ברחמים תזכור, קדת יצחק, שופר, יש לו אינטרס לעצור את המהלכים. לעצור, להגיע, לחסום אותם, איכשהו לחסום אותם. אז בואו נסתכל במדרש בעמוד שני. עמוד שני מספר 6, השטן במרכאות פוגש את אברהם. והשטן פוגש אותו, קדמו השטן בדרך, מדרש תנחומה, ונדמה לו כדמות זקן. הוא מתחפש כקשיש, עם השינה, עם השן, עם איזה מכיר. אמר לי אברהם, לאן אתה הולך? שאלה גורלית, לאן אתה הולך? אברהם משיב לו, להתפלל. אמר לי, השטן אומר לו, מי שהולך להתפלל, למה אש? למה סכין? למה עצים? אתה הולך להתפלל, תקח סידות, תקח תהילים. ואתה לוקח סכין, אש, עולה, אז הוא מגרע. הוא מנסה להוציא ממנו את התשובה הנכונית. אמר לי, אברהם אומר, שמא נשאה יום או יומיים, אולי נשאה שם אחרי התפילה ונעשה איזה קידוש. אז כדי לעשות את הקידוש אחרי התפילה, צריכים עצים, נחפש איזה עוף טוב טעים, נחפש הרינג ונעשן את ההרינג, את הדג המלוח, נעשה קידוש אחר כך. אז זאת הסיבה שמביאים עצים במאכלת. אמר לו, השטן אומר לו, זקן, לא שם הייתי כשאמר לך הקדוש ברוך הוא, קח את בנך וזקן כמותך ילך ויאבד בן שניתן לו למאה שנה. אני יודע לאן אתם הולכים. אני יודע, זה לא קידוש וזה לא תפילה וזה לא הרינג. אני יודע לאן אתם הולכים. אני שמעתי. בדרך אגב, אותו סיפור קורה עם יצחק, אבל כאן עם יצחק הלך מאליו, הוא לא מצליח עם אברהם. אברהם ממשיך, אברהם משוכנע, נחושה. אז עכשיו, השטן מתחיל לשחק עם יצחק. קטע שני, הלך מאליו ונדמה לבחור. עכשיו הוא נדמה, הוא נגלה ליצחק בדמות של בחור. תחפושת שניהם, מחליף את התחפושת. עכשיו הוא אומר ליצחק, אמר לי, לאן אתה הולך? יצחק משיב לו, ללמוד תורה. אמר לי, בחייך או במיתתך, איך תלמד אם אתה מת? אז אמר ליצחק, וכי יש אדם שילמד אחר מיתה? ודאי שאני אחיה ואני אלמד תורה. הגיב לו השטן, אמר לי, עלוב בערלובה, פתטי כזה, מסכן. עכשיו הוא מנסה לנצל את האהבה לשרה. הוא אומר, כמה תניות נתנית אימך עד שלא נולדת? הנה, אתה מוכן לשחט, אבל שרה, מה תהלג? היא כל כך הייתה מסורה כל השנים, תניות וצם ותשובה ותפילה כדי לקבל אותך כבן, ואתה תרוג אותה, כפי שלפי חזר קרה. ועכשיו הוא גם כן מנצל, הוא אומר, תסתכל בפסוקים וזקינה, הוא השתתה, כן, אבא שלך הוא כבר שותה, הוא כבר יצא מהכלים, הוא כבר כשיש משוגע, אל תסמוך עליו. הוא מסר לך שהוא קיבל ציווי ותחתיו ומצפה, מה, הוא משוגע, הוא כבר מטורף, הוא כבר לא מאוזן, לא שפוי. אז הוא הולך לשחטה, אמר אף על פי כן יצחק, לא אעבור על דעת יוצרי ועל ציווי אבי. זאת הקריאה הליטרלית, הטקסטואלית של המדרש. אברהם הולך, תסתכלו עליי, ניגש אליו השטן בדרך. הם מתחילים להתדיין, להתפקח, ואברהם מנצחו, ואז הוא ממשיך, אז השטן מנסה לשכנע את יצחק, גם יצחק מכניע אותו, וממשיכים בדרכם. רבי עמיטל הבין שלא מדובר בשטן, איזה מישהו חיצוני שבא לקראת אברהם ונסה לשכנע אותו. מדובר במאבק פנימי של אברהם אבינו. אברהם יושב שם, חושש, מסתפק, בודק את עצמו, כן, כן, נכון. יש כאן דיון פנימי בתוך אברהם, קולות, כן? כל זמן שאנחנו מדיינים בצורה פנימית, יש קולות, אנחנו מדברים לעצמנו. כשאני שוקל דרך וחושב על אופציות ומשקל מה לעשות, מה לא לעשות, אני מדבר עם עצמי, אני שומע את הקולות. ואיך נדמה לי הקולות? אני עכשיו בן 53, אז אני נדמה לעצמי כי בן 53. זאת הסיבה שהשטן נדמה לאברהם כזקן, כי הוא זקן. כשהוא מדבר לעצמו ונאבק בצורה פנימית ושואל ומהסס וחוקר ומתמודד ונאבק, אז הוא מדבר לעצמו כשני זקנים מדברים אחד לשני, שתי קולות של זקנים. ואותו מאבק פנימי קורה עם יצחק. יצחק גם כן נאבק, גם כן אבל אצלו, כל הדיון הפנימי הוא מנוהל, מתנהל בין שני צעירים, בין שני גברים, 37. מה? אברהם אבינו מעלה ספקות, מהסס, שוקל, מתמודד, הוא צריך לרוץ קדימה. חץ, ישיר, עקידה, הקדוש ברוך הוא ציווה אותי, התמודדות פנימית אסורה. אתה מסופק במה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותך? זאת הנקודה. אתה חייב להסס בצורה פנימית, אתה חייב לחקור, כי אחרת אתה נותן הנחה לקדוש ברוך הוא. אתה אומר שבעצם, אתה אומר, הקדוש ברוך הוא הם לא אמיתיים, ואני אף פעם לא אצליח להבין אותם, אבל אני עושה אותם. לא, דברי הקדוש ברוך הוא עמידים לנצח נצחים, הקדוש ברוך הוא נתן לנו לב טהור ולב רגיש להבין אותו, ואנחנו מאפילים את הלב שלנו להתחבר איתו ולהרגיש אותו, וכל שאנחנו מגיעים לצומת ולמבוי סתום, אנחנו חייבים ללחום וללחום וללחום ולנסות ולנסות ולנסות, ואם בסופו של דבר לא מגיעים לפתרון, אז לקבל מלכותו, לקבל מלכות שמיים. אבל המאבק הפנימי זה מה שעושה את אברהם לאברהם. וזה חלק בלתי נפרד מעקדת יצחק. כי זה בדיוק מי שהקדוש ברוך הוא רוצה בהר מוריה. לא אדם שרטל את עצמו וריקן את עצמו בכל הרגשות. אלא אדם שמתמודד ושחושב ולא יודע ולא בטוח בעצמו. וזאת אברהם אבינו, זאת התמונה שלו. והתמונה של יצחק היא תמונה דומה. עוד יותר רגישה. עוד יותר מרגשת. בואו נחזור לאותו מדרש לא דיגיטלי, אותו אבות רבי נתן. קראנו על התגובה של אברהם אבינו ועל הדאגה של אברהם אבינו עבור יצחק בנו. כאן תקשיבו לדאגות של יצחק. הרי יצחק הוא עומד שם על המזבח. בנות, אני יודעת, למה קוראים לזה עקידה? למה זה נקרא עקידת יצחק? לא קשירת יצחק, לא שחיטת יצחק, לא זבח יצחק, לא מזבח יצחק. מה משמעות הליטרלית של עקוד? לא קשור. מה? זה האפליקציה, זה דרבציה. מה הפנומנולוגית, האטימולוגית, ההבנה הפשוטה של עקוד? עקוד זה מנומר, ספאטד, ספאץ, מנומר. העיזים, הכבשים של יעקב היו עקודים ונקודים. אז למה עקידה, מה הקשר בין עקידה ועקוד לבין עקוד ומנומר, ספאטד? כי עקוד, אם אני קושר אדם ככה, תסתכלו עליי ככה, אדם קשור, אבל עדיין הוא אדם, כי יש לו את המבנה של האדם, הוא רק קשור, מוגבל, חסום. ואם אני קושר את רגליו, אז הוא עדיין אדם, אבל אדם שלקח ממנו ניידיות, אני לא יכול לזוז, הוא אדם תפוס במקום, הוא לא יכול לזוז, הוא עמיד שם. אבל אני עדיין אדם. עקוד זה ככה, קוראים לזה באנגלית hard tie. שאני קושר את הקרסולים לידיים. זה עקוד. וכמובן אני מבטל את האדם. כן, אדם, כי מה זה אדם? זה לא אדם, זה כמו עץ, זה כל דבר אתה. גזע הזה. אדם זה רגליים, ידיים, לזוז, לנהל, לשחק, להנדס, להזיז. כשאני מבטל ידיים ורגליים, אני נשאר רק עם הגזע. ואז אני לא אדם. אז זה הביטול האולטימטיבי, שאני מבטל את האדם כלפי הקדוש ברוך הוא. כשאתה קושר אדם ככה, הגטאי, אתה יוצא מתח בין הקרסולים לבין הידיים. אנחנו קוראים לזה ריסט למרפקים, כן?
מפרק.
מפרקים, כן. אז אתה מייצר מתח בין המפרק לבין הקרסול. ומה קורה בגלל המתח? Lacerations. אתה יוצר דימום פנימי. ואז הגוף הולך להיות עקוד. מדומם פנימי. סליטה. זאת הסיבה שזה נקרא עקידה. יצחק לא נעקד ככה על המזבח. יצחק נעקד, ראשונים נעקד ככה. קרסולים וידיים. אז יצחק עובר תהליך די דרמטי, די הייתי אומר, קשה. ומה הוא חושב? הוא חושב על הקרסולים שלו, על הדימום שלו. בואו נסתכל מה הדאגה של יצחק. אמר לו יצחק, שורה שנייה. אבא, אל תתיראי. הוא מרגיע את האבא. אבא, אל תתיראי. אבל הוא לא רק דואג לאבא, הוא גם דואג לאמא. הוא אומר, וכשתלך אצל שרה, כשתגיד לאמא ששחדת אותי, כן, הוא מביים, he stages, איך אברהם יגיד את זה לשרה. הוא אומר, אל תגיד לה פתאום. אל תגיד לאמא בצורה פתאומית שהרגת אותי. שלא תחבול עצמה, אני לא רוצה שהיא תתאבד. מי שחזר לנו שבסוף היא לא התאבדה, לפי פרחה נשמתה. אם על הגג תהיה עומדת, אם אמא עומדת על הגג, שמא תיפול ותמות. אולי היא תיבהל ואז היא תיפול. או על הבאר עומדת, אולי היא תעמוד ליד הבאר, שמא תפיל עצמה לתוכה. היא תתאבד. או תהיה בידי הסכין, תמית עצמה בו. יצחק דואג לאמא שלו. זו תמונה כל כך חמודה, כל כך מרגשת, שהאדם הזה שהולך לאבד את חייו, הוא כבר לא אדם כי הוא עקוד, הוא דואג על אמא שלו. ובמדרש אחר, אפילו יותר גרפי, וזה נשמע לנו קצת קשה, אז אני מכין רק לקרוא את המדרש הזה, אני מכין אתכן למדרש קצת צורם. אבל זה במונחים המודרניים שלנו, המונחים שלהם לא כל כך צורם. מספר 5, אמר לו יצחק, אבא, מהר ועשה רצון יוצריך ושרפני יפה. ואפר שלי הולך לאמי, קח את האפר שלי. אחרי העקידה, אחרי הקורבן. תניחהו, שים את האפר שלי על השולחן. וכל זמן שתראהו אמי, כל פעם שאמא מתגעגעת אליי, תאמר, זהו בני ששחדו אביו. כמובן, אצלנו במונחים שלנו, כי שריפת אנשים, אבל בעולם התרבותי שלהם, הוא חושב, הוא לא אידיוט, הוא חושב שזה יעזור לאמא. אצלנו זה לא יעזור. אבל אצלם כנראה שזה כן יעזר. אבא, ואז הוא דורג מאבא, אחרי שתגיד לאמא, מי יטפל בך? הרי אתה קשיש, הרי אתה זקן. מי הוליך אותך לבית אבות? מי ייקח אותך לרופאים? מי ייקח אותך לבית חולים? אבא, מה תעשה לזקנתכם? הייתי אמור לטפל בכם. עכשיו אתם תזדקנו בלעדיי. ועל הבני יודעים אנו שמיטתנו קרובה. זה סיפור אחר. זה פשוט לא אנשים שמתנתקים מה... יחסים המשפחתיים שלהם מהאבא ואימא. יש אבא, אימא, בן, כולם דואגים, משולש כזה, כולם דואגים לכולם. מוסר לא נמצאת, אז היא לא חלק מהסיפור הזה, לא חלק מהדיון הזה. אבא דואג ליצחק, יצחק דואג לאברהם, יצחק דואג לאימא, לשרה, איך תקבלי את האינפורמציה, את הבשורה הרעה הזאת, המראה הזאת. שוב פעם, כל המדרשים חוזרים על אותה נקודה. למרות שבפסוקים, בפסוקים אין דיונים, בפסוקים זה פשוט מוטורי, רובוטי. כך, כוחים, יחד, ילכו שניהם יחד, לפעמים, והיה מאוד מאוד קל לקרוא את הכיתה לפי הפסוקים, כאילו אברהם ויצחק מפשיטים מעצמם, מורידים מעצמם את המכסה האנושי, את החלק האנושי, כדי לקיים רצון הקדוש ברוך הוא, שוב ושוב חזר מנסים להכניס את הפן האנושי. שחבו את זה בצורה אנושית, אומרת השם נגיע לעוד שתי מקורות מפתיעות. כן, את השאלה פה, כן. אוקיי. כאן הייתי אומר אולי המקור הכי מחודש. כאן יש חידוש עצום. וזה נמצא במדרש. וכאן זה משהו מעניין על עקידת יצחק, ומשהו עוד יותר מעניין על העולם של תפילה. אנחנו אומרים בסליחות י"ג מידות הרחמים, והעברתי לכם שיעור עד כמה חשוב י"ג מידות הרחמים. אבל החלק השני, יותר חשוב בסליחות, לצערנו, יש כמה אנשים שלא מגיעים ומפסידים ומדלגים, זה החלק, מי שענה לאברהם אבינו בהר המוריה, הוא יענינו. מי שענה ליצחק בנו, שנקרא אגב, למה זה כל כך חשוב? כי בתקופת חזל, כשגזרו תניות ציבור אמיתיות, לא תניות שלנו, תניות שלנו הן תניות זיכרון, לזכור מה שקרה, אבל תנית אמיתית זה אין גשם, מכריזים תנית לכולם, ולפעמים התנית מתחילה מבערב, ולפעמים זה כולל ביטול מלאכה, ולפעמים זה תנית רצינית. כל מסכת תנית מוקדשת לרשת או מסלול התניות שחזל גזרו כשאין גשמים, וזה בעצם התקופה שלנו. בתקופה הזאת של חשבן, אם טרם ירדו גשם, אז התניות כבר התחילו, לא לכולם, לכמה בודדים, לנבחרי העם, אבל התניות, הרצף תניות כבר התחיל. בתנית רצינית, מתקדמת, משנים את ה-18. מתגברים תפילה מ-18 ברכות ל-24 ברכות. מוסיפים עוד 6 ברכות. זה המשנה בתנית. אני ציטטתי את המשנה כאן. ציטטתי. לא ציטטתי. זה משנה בתנית. אנחנו מסכת תנית, מוסיפים 6 ברכות. כל ברכה מסתיימת עם איזו תזכורת של פעם אחרונה או פעם בהיסטוריה שהקדוש ברוך הוא ענה לתפילה. זאת אומרת, הברכה הנוספת הראשונה, כמו שענית לאברהם אבינו בהר מוריה, כן תעננו ברכת השם שומע ברחמים. כמו שענית ליצחק, כן תעננו, סתכלו במשנה בתנית בכ"ו. זאת אומרת, מי שען על אברהם אבינו, מי שען על יצחק, מי שען על יעקב שלנו, זה איזה תמצית של הברכות שהוסיפו בשעת חזר ל-18. אנחנו לא אומרים את זה ב-18, כי אין לנו תניות אמיתיות, אבל מי שענה, זה אולי החלק הכי עתיק והכי מושרש של הסליחות. הפיוטים זה פיוטים, אבל זה דבר שחזל תקנו, שקדמוננו אמרו בזמן התנית. יפה. מה הראשון? מי שענה לאברהם אבינו בהר מוריה, הוא ינינו. איפה מצאנו שאברהם התפלל בהר מוריה? איפה התפילה של אברהם אבינו? איזה תפילה מהווה תקדים לעניית הקדוש ברוך הוא לתפילותינו? אז יש ויכוח. יש מחלוקת בין הירושלמי לבין המדרש, ושניהם חשובים. הירושלמי שכן ציטטתי, טוענת, ירושלמי מספר 8, רבי יוחנן אמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון העולמים, גלוי וידוע לפניך שבשעה שאמרת לי לעלות את יצחק בני, היה לי מה להשיב ולומר לפניך. היה לי מקום להתווכח איתך. הייתי יכול לתהות ולחשוב ולעשות ולהביא כל מיני טענות נגדיות. הייתי יכול להגיד שורה שלישית, כי ביצחק יקרא לך זר. אמרת לפני כמה פסוקים שיצחק הוא עתיד שלי, ושלחתי את ישמעאל, ועכשיו אתה אומר ולא שם לי עולה. חס ושלום לא עשיתי כן, אלא כבשתי את יצרי ועשיתי רצונך. כן, יהי רצון מלפניך, השם אלוקיי, שבשעה שיהיו בניו של יצחק בני נכנסים לידי צרה ואין למי ימד עליהם סנגורה, אתה תהי מלמד עליהם סנגורה שאברהם מתפלל לקדוש ברוך הוא שיבטל הגזירה של עקידה. אחרי העקידה, יפה. אחרי העקידה, הצלחתי, עברתי את הניסיון, ובצורה מפורטת, לא רק שצלחתי, אלא גם כבשתי את רחמי מבן יחידי ורציתי לשחוט אותו, כן תכבשו כסחה מעליך. אני כבשתי, אתה תכבוש. אחרי העקידה המוצלחת, יש לאברהם קרדיט, והוא בעצם מכניס את הקרדיט לבנק, לבנק הלאומי של עם ישראל. אני כבשתי, הקדוש ברוך הוא, אני מתפלל לברכה לקראת עתיד. כל פעם שיהיו בניי בצרה, אתה חייב עכשיו לתגבר. אתה חייב לכבוש את כסחה, כמו שכבשתי את רחמי. והייתי מוכן לשחוט את בני. מי שאומרת קורבנות בבוקר, זה קטע מופיע לפני אמירת קריאת שמע. אנשים שכבשתי את רחמי, אחרי שקוראים את העקידה, אז אומרים את הקטע הזה. דרך אגב, יש פה אמירה חשובה, הייתי אומר שאם מחפשים את המידה המרכזית, כי מי שרוצה לבנות מידות, יש מושג של מצוות ועבירות, ויש מושג של איך אדם בונה מידות האדם. מה המידות החשובות? לבנות את האדם לצורה יותר עצומה ומוצלחת ועשירה. איך אני בונה את עצמי? אז זה עולם המוסר. וכל אסכולה של מוסר וכל בית מוסר בחר את המידה המרכזית, כי רוצים לחפש את השורש, את התוכן, את הגרעין. ולפי הרבה התגישות במוסר, הייתי אומר שזה השורש, כבישה, לכבוש. כבישת יצר, כבישת כעס, קפישת אגו, קפישת לשון. יש נטייה, יש רצון, יש ביטוי, יש צורך, יש דחף. אני מתאפק, אני כובש. בעולם המוסר זה נקרא שבירה. אני שובר את עצמי, אני שובר את המידה, אני שובר את הרצון לדבר, אני שובר, אני רוצה להגיד משהו, אני שובר. הייתי אומר ש-80% משמירת הלשון זה לשתוק. כך הרבה דברים לא טובים שיצא גילוי סודות, ולשון אינו נקי, וקללות, ולשון הרע, ומי ששותק, הוא נמנע מהכל, הוא יודע להתאפק, הוא יודע לשמור את לשונו. ומגמליאל גדל בביתו של רבי ישוע, גדל בביתו של מגמליאל אביו, ומגמליאל היה הנשיא, הוא אמר, גידלתי בין כל החכמים, ולא מצאתי גוף יותר טוב משתיקה. אז מצאתי את הדרך, נתן לשתוק, לא כל הזמן, שבירה, כבישת היצר, התאפקות, המתאפק. אז לפי הגישה של ישלמי, התפילה, מי שנה לאברהם אבינו בהר מוריה, זאת התפילה אחרי עקידה.
הוא עוד לא נהנה,
מה? לא הבנתי. כן, אז אנחנו יכולים לתפילה, כפי שענית במשך הדרות, בתפילה של אברהם, כן, תמשיך לענות לתפילה. נכון, כן.
האם אנשים
שם,
like, בהשכם אברהם בבוקר, זה התפילה שם?
לא, זה לא נכון. זה התפילת שחרית של אברהם, זה פסוק לפני העקידה. והשכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם, לא השכמה של העקידה, אלא השכמה לתפילה אחרי השמדת סתם. זה לא הפסוק הזה. זה פסוק באמצע הפרשה. כן? אברהם קם בבוקר 3 פעמים בפרשת וירא. פעם ראשונה להתפלל זה דווקא אחרי השמדת סתם, פעם שנייה לגרש וללוות את ישמעאל ואת הגר, פעם שלושית לקום לעקידת יצחק. הנה שלוש השכבות.
לא מתפלל הכל.
לא מתפלל הכל. אין תיאור. בטח שמתפלל, אבל אין תיאור. אבל אם נסתכל במדרש, המספר, כן, מספר 5, מדרש מדהים. יש שני קטעים מדהימים במדרש, אנחנו נקרא את החלק השני ונחזור לחלק הראשון. באותה שעה, שעה שנייה לקראת הסוף, ממש מדהים, מדהים. תתכוננו להפתעה. באותה שעה, 2 שורות לקראת הסוף, פער פיו בבכייה. אברהם מתפרץ בבכי. וגאה, גאיה גדולה. הוא צועק! ככה גאה, גאיה גדולה. מתוך הנשמה, מתוך הבטן. הוא צועק, הוא בוכה, הוא לא מתאפק. היו עיניו מרופפות וצפות לשכינה, אז הוא מרים את עיניו לשכינה, והרים קולו, הוא צועק, אשא עיניי אל הרים, הוא נמצא בהר מוריה, הרים סביב לה, מסתכל על כל הרים, אשא עיניי אל הרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מאם השם עושה שמיים וארץ. אתן מוכנות למשפט הבא? אברהם מתפלל לקדוש ברוך הוא, שקדוש ברוך הוא יבטל את העקידה. שמעתם? הוא מתפלל נגד ציווי השם. קדוש ברוך הוא מאין יבוא עזרי, אני לא רוצה לקיים את העקידה. אבל אני כן רוצה, אבל אני לא רוצה, אבל אני כן רוצה, אבל אני לא רוצה. איך הוא מקיים וגם מתפלל נגד? חיים מורכבים. לא תמיד חיים זה חד מימדי וחד... אחד משתנה אחד. ייתכן מצב שאתה גם מקיים ואתה גם מתקומם בצורה פנימית, ואתה מנסה את הקדוש ברוך הוא, אל תביא אותי, אל תביא אותי, אל תביא אותי למצב הזה, אל תביא אותי למצב הזה. ואם בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא מחליט להכניס אותך למצב הזה, אתה מקיים מצווה. הקדוש ברוך הוא בבקשה, אני לא רוצה, אל תביא אותי, אל תביא אותי. עד הרגע האחרון הוא מתפלל. זה מדהים. ודווקא התפילה הזאת כן נשמע, כי הקדוש ברוך הוא ביטל את העקידה יצחק. ולפי המדרש, שהקדוש ברוך הוא ביטל רק בגלל שאברהם מתפלל. תני שנייה שכולם יקליטו מה שאמרתי. לפי המדרש הזה, ההנחה היא, ההנחה שלנו היא שהקדוש ברוך הוא אף פעם לא התכונן, לא התכוון לעקידה, הוא רוצה להביא את אברהם לגבול, לסף, אז לבטל. כי מה בעצם המסר? המסר הקדוש ברוך הוא רוצה להביא אדם לסף, שחיטת אדם אחר, ולהגיד, אני לא רוצה פעולה כזאת. כדי לציין ולהדגיש שזו פעולה מכוערת, הקדוש ברוך הוא צריך להביא את האדם עד הגבול, ויגיד, הנה, אל תעשה, אל תעשה שחייה של הנער, כי בדיוק הקדוש ברוך הוא לא רוצה דם ולא רוצה קורבנות אדם. זאת ההבנה הקלאסית. וזה הקדוש ברוך הוא תמיד יודע, ולפי זה הכל תולי באברהם. כמובן, הקדוש ברוך הוא יודע מה יגיד אברהם, מה יעשה אברהם, אבל בסופו של דבר, מה מכריע כאן? תפילת אברהם. זה מדהים. מדהים לחשוב. תפנימו מה שאמרתי. אנחנו חושבים על תפילה כתפילה ישיר, עומדים מול אויבינו, מול ערבים, מול חמאס, מול ג'יהאד, ומתפללים, כי זה הכל ברור. אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יציל אותנו, זה הכל חלק וברור וישר. אבל לפעמים התפילות שלנו בחיים הן הרבה יותר מורכבים. כן לכם משל. אני לא חושב שבכם נמצאים במצב הזה, אבל בטח שמעתם, דיברתם עם הורים, כשיש אדם זקן, והוא סובל, וסובל, וסובל, אבל הרפואה המודרנית יודעת איך לשמר את החיים, ואיך להמשיך את החיים, ואיך להאריך את החיים. ואז אדם עומד מול הקדוש ברוך הוא, והוא לא יודע על מה הוא מתפלל. כי מצד אחר הוא יודע שצריך להתפלל לבריאות האדם, מצד שני האדם סובל. אז איך אתה מתפלל עם שתי קולות? משתי זוויות? אז בנות, תפילה זה לפעמים מאוד מאוד מורכבת. ואסור ככה להסתייג מהתפילה רק בגלל המורכבות. תיכנסו למורכבות, כי החיים מורכבות. יש מצבים בחיים שהם ישירים ופשוטים וחד ממדיים, אבל יש המון מצבים שהם מאוד מורכב. וגם מול הקדוש ברוך הוא, זה מצב מאוד מורכב. איך אברהם אבינו מתפלל נגד עקדת יצחק? אנחנו עקדת יצחק, הילה, קדושה, היסטוריות, אפיות. ואברהם מתפלל לבטל את הגזרה מצד אחד, מצד שני, הוא מוכן. ונגיע למורכבות העקידה עוד מעט, במדרש האחרון, וזה אולי יסיים לנו את כל התמונה הזאת, אבל שוב ושוב ושוב, יש שתי תמונות. יש התמונה המקראית של אברהם, והתמונה החזלית של חזל משלימה, ויש לחזל אג'נדה כמה שאפשר להעניש עם א' את אברהם, להפוך אותו ליותר אנושי, יותר יומן, כן. טוב, אני הייתי אומר שזה בדיוק התוכנית פה. כי בעצם יש כאן שני סיפורים. במישור המעשי, אין לי אדם, אין לי אדם אוקסר, אין גמישור. אתה צריך לקיים רצון הקדוש ברוך הוא. פעם הראשונה שפגשתי הומוסקסואל, לפני הרבה שנים, אדם ניגש אליי להתייעץ איתי, 15 שנה. שמע אותי, נותן כמה שיחות, כמה דברי תורה, הוא הביא אותי הצידה, הוא סיפר לי, גילה לי, זה לפני שהשיח הציבורי התחיל. ואז מאוד מאוד התקרבנו. דיברנו הרבה, יעצתי לו, ניסיתי לעזור לו באיזשהו שלב. הוא אומר, רב, תן לי מפה. תן לי מפה מה אסור ומה מותר. או מה יותר אסור ומה פחות אסור. אני אמת, אני לא יכול. אני לא יכול להגיד שזה אסור. יש איסורים, ומאוד הזדהיתי איתו, מאוד רחנתי, מאוד הרגשתי את הכאב. אני בכיתי שבועיים במיטה, שלחתי לישון. כי ידעתי שאדם, זה היה כמובן, זו הייתה תקופה אחרת, ולא הייתה לי תמיכה כל כך, והרגשתי את הכאב שלו. אבל לא יכולתי, במשל המעשה, הפסוקים אומרים, חד וחלק, שחור ולבן. אתה מחויב, ושוב פעם זה מסר, בלי קשר לעקידה, בלי קשר לשאלות עדינות ורגישות. אדם דתי לא בוחר, ואדם דתי לא מתגמש, ולא כזה, מה שאני מתחבר ולא מתחבר, זה נראה לי טוב, זה נראה לי טוב. יש מצוות של הקדוש ברוך הוא נצחיות דעת, הקדוש ברוך הוא אתה מקבל. ומי שלא מוכן להתחיל עם הגישה, זה מאוד מאוד חסר לה. זה חור ענק בדעת השם שלה. וכמובן אחר כך אפשר להגיע לכל מיני הסברים והבנות, וזה בעצם, ואם הפסוק היה מכניס, אולי אני חושב, היה מכניס כל הסיפורים האנושיים לתוך הפסוקים, הייתי חושב בסדר, אז אפשר להתקמש, אפשר למצוא מקום שזה לא כך אנושי, ואז לבטל את הגזירה, ולא לקיים את המצווה. צריכים להפריד אותם. יש את המפה הטכנית, לא טכנית מבחינה, זלזול. יש את המפה המעשית. מה אתה חייב לעשות? יש את המפה הפנימית, איך אתה מתייחס וחושב. וזה בגישה האנושית. לא, שוב, לא שהגישה הראשונה היא לא אנושית, אלא היא לא אנושית במונחים שלנו. אני מאמין בכל ליבי שהקדוש ברוך הוא אב הרחמים, וכל דבר שהוא עושה רק רחמים, וכל דבר שהוא עושה הוא חסד, וגם המקידה זה רק של חסד. אבל אין לי את הפרוססור, אין לי את המעבד להבין אותו. אני מבין שהקדוש ברוך הוא יש פתרון. אני מבטיח לכם בכל נימת בשרי, בכל גידי, בכל רמה חברה ושעשה גידה, אני מבטיח לכם שיש תשובה לשאלה הזאת של הומוסקסואליות. איך הקדוש ברוך הוא יצר אנשים שיש להם נטייה פנימית, טבעית, גנטית, נגד רצונו. אני מבטיח לכם, ברור לחלוטין, ברור לחלוטין, אבל אין לך מעמדים. ואני לא מוכן חס וחלילה, ללות ספק ברצון הקדוש ברוך הוא, ואני לא מוכן חס וחלילה, לזלזל בכבודם של אנשים רגילים כמונו, שיש להם את הנטייה הזאת. ואני יודע שאולי לא נצליח למצוא את הפתרון. אני מוכן, אני מעדיף להישאר עם שאלה, מלהתגמש או להתפשר על אחת מהקודדים האלה. אני לא חס וחלילה מבטל רצון השם, ואני לא חס וחלילה חושד באנשים הומוסקסואלים שהם סתם אנשים פריקים, חלילה וחס, אני מעדיף להישאר עם שאלות מלהתפשר על אחד מהקודדים. יש ביטוי ביידיש, בצר סוזיין מתשברה תרץ, מתשברה קשה ונשברה תרץ. יותר טוב שיהיה לכם קושיה קשה מתירוץ דחוק. אז לפעמים יש קושיות, חיים זה קושיות, חיים יש שאלות. אני בטוח לי שכמעט כולכן פה בכיתה מכירות אנשים שהם הומוסקסואלים, אל קיוביד, להבטים, להבטים, כן? אנשים רגילים ונורמליים כמונו, והם לא... ואחס פך לחבי, ואיך זה, איך הקדוש ברוך הוא כותב? אני לא יודע. אני לא צריך לתת תשובה לכל דבר. אז גם כאן, מבחינה מעשית לקיים הקדוש ברוך הוא. מבחינה פנימית, מותר וחשוב עכשיו. כי אחרת אתה מזייף את הקדוש ברוך הוא, לא את הזיופים. עכשיו פעם זה יותר קל לאדם הטרוסקסואלי להגיד את זה מלאדם הומוסקסואלי שהוא חי את זה על בסבו, ממש. עכשיו פעם, לייצר שני מישורים, שתי קריאות שונות לפנדות, כי אם הקריאות משולבות ומשוזרות, אז לא שיתה כאן שני כותבים, יהיה כאן התפשרות והתגמשות. זה בדיוק, היא מתגמש על קיום רצון השם. לא, מבחינה רצון השם תקראת הפסוקים. אחר כך תרצה לראות איך אני מגיב לזה, אז אני נכנס לעולם של חז"ל. אוקיי? זאת קריאה מאוד מאוד ניואנסית, חבר'ה. ואין הרבה קריאות כאלו. אני מודה לכם, פרשת וירא היא פרשה קשה לי. כי אני רואה אנשים מציגים ומציעים קריאות פשטניות לעקדת יצחק. וצריכים לקרוא את זה בדחילו ורחימו, באימה, ביראה, כי זה נושא מאוד טעון עם מורכבות, רגישות ועדינות. ולא סתם, הנה, הכל אסור, הכל מותר. קשה לי. קשה לי פרשת וירא לשמוע איך אנשים מגיבים, ואני כל כך כל כך סומך על מה שרב עמיטל אמר, כי הוא בעצם נתן לנו את הדרך האמצעית. כן.
יש לי שאלה כאילו לגבי המדרש שאמרת לגבי זה שהוא בכה לפני שהוא הרג אותו.
עוד לא קראנו.
שהוא הרג אותו.
כן.
כי אני הייתי בשיעור והיה כאילו, הרב אמר על פסוק, הפסוק הזה לא נמצא כאן, בגלל זה פתחתי בטלפון.
כן.
שכאילו המלאך קורא לאברהם פעמיים.
כן.
כאילו, רגע, אני אקרא
אליו... אל תשלח אליך לעיניו ואתה אסלה מאומה, כי אתה ידעת...
לא, ויקרא אליו מלאך השם מן השמיים, ויומר, אז כאילו,
אומרים, למה יש את הכפילות הזאת? אוקיי. כאילו, אז דווקא
כדי להראות לו
שהוא קורא
לו פעמיים, שדווקא כאילו,
אברהם
היה כל כך
נחוש
בזה שהוא לקיים את
המצווה. ולכאילו, קצת לא מסתדר לי עם ה... כאילו, עם ה... עם מה שכתוב כאן, שהוא לא רצה לקיים את המצווה. אוקיי, אז קודם כל, אני לא מסתמך על חז"ל, זה קורה מעניין הדיוק שלו, כן, נכון, לא נכון. מצד שני, אני לא פוסל את הדיוק הזה, כי כפי שנראה עוד מעט, ייתכן נחישות וגם היסוס ביחד. ייתכן שתי הגישות האלו, ואיך כי הקדוש ברוך
הוא... זה יכול לבוא ביחד, אמרתי זאת.
בסדר, אז אני אתן לך תשובה שלא תקבלי, אבל בכל זאת זה תהיה תשובה. אז בואו נקרא את המדרש שמציג את זה, ואחר כך נדבר על זה קצת. ובזה נציין, כן?
אם אתה אומר שבמדרש האחרון שקראנו, אז בזכות התפילה של אברהם, העקידה התבטלה. זה אומר שהרצון
האמיתי
של הקדוש
ברוך הוא שיצחק יקה. כן, זה מה שאני אומר.
כן?
כן. או לגרום לאברהם להתפלל. הקדוש ברוך הוא רוצה שדווקא אברהם יבטל ולא הוא יבטל.
מה הוא רוצה?
שהבן אדם יבטל ולא שהוא יבטל. הוא רוצה שזה יתבטל, השאלה איך זה יתבטל. על ידי תכתיב משמיים.
אבל אם, כאילו, נכון.
כן. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנשים יבינו שאין מושג כזה מקובל, והוא סומך על אברהם שהוא יגלה נחישות ויתפלה. הוא יודע שאברהם מגיע למצב שהוא יודע שזה לא נכון והוא יתפלה. אבל נכון, זה רק בגלל שאברהם יתפלה. אני חושב שזה הופך את זה ליותר מרשים ויותר חשוב. שקדוש ברוך הוא סומך על בני אדם, על אברהם, הגיבור שלנו, לדעת שאפילו שהקדוש ברוך הוא מצווה אותו, הוא לא יכול לחפור, הוא לא יכול למרוד, הוא לא יכול להחיש, אבל הוא יכול להתפלל על הקדוש ברוך הוא.
אבל זה אומר שאם אנחנו לא עומדים אפילו קצת בציפייה של הקדוש ברוך הוא, אנחנו נעשה דברים שהם טעות גמורה, אבל זה מה שאני נכון. אני יודעת. הקדוש ברוך הוא לא רוצה
שנעקוד
את הילדים שלנו
ביום יום. אוקיי, אז את מעלה שאלה הרבה יותר כללית, זאת אומרת בחירה חפשית. איך הקדוש ברוך הוא נותן להיטלר לעשות השמדה המונית? אם הקדוש ברוך הוא נותן לבני אדם בחירה חפשית, ויש בתוך הבחירה הזאת היכולת לעשות דברים נוראיים, הרבה יותר נוראיים משחיתת יד, אז איך הקדוש ברוך הוא יכול לסבור אותם?
לא, אבל בואו, הוא מצווה את זה, זה לא בחירה
חפשית. זה רק מאתגר, זה רק מגביר את הניסיון. הוא רוצה שהאברהם ידע שאף פי שיש ניסיון, ואם הניסיון לא יתבטל, אתה חייב לקיים אותו, אבל תלחום ותתקייס, וככה תתפלל עד כמה שאפשר לבטל אותו, ואז הוא כן מתפלל, ואז הוא מתפלל. זה הניסיון, שאברהם ידע להתפלל. איך הקדוש ברוך הוא יניח לאופציה אחרת? תמיד בבחירה שאי אפשר אופציה. ברגע שהקדוש ברוך הוא מכניס אותנו למשחק, צריך להיות משחק מוזן, משחק פייר. ויש לאדם בחירה, כאן לא מתפלל, ואני לא משהו היטלר לעברן, אני רק אומר במונחים של היטלר לעשות טבח יזום, טבח פרואקטיבי. כן, נכון. זה מה שזה נאמר. נכון. טוב, בואו נקרא את הקטע האחרון, שזה קטע די מפורסם, אבל כולם יודעים את הקטע, את התמונה הזאת, אבל לא כל כך את המילים, במילים גם כן חשובות פה. אם נחזור, זה מופיע פעמיים. בייסם אותו על המזבח, אוקיי? בואו נקרא את זה ממספר 4, ממדרש רבה. וישלח אברהם את ידו, הוא שולח ידו ליטול את הסכין, אז כאן אנחנו התקדמנו לשלב האחרון. עד עכשיו דיברנו על הדרך לעקדת יצחק, על התמודדות הפנימית, המאבק הפנימי, הדו-שיח בין אברהם ליצחק, הדאגה, ועכשיו, עכשיו, 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 עכשיו אנחנו בשיא העקדה. כן, הוא שולח ידו לתוך כיסו, מוציא את המחלת, יצחק עקוד, כמעט שוחט אותו. מה קורה בזמן אמת? כשהוא תופס את הסכין. אז המדרש מתאר, וישלח אברהם את ידו, הוא שולח ידו ליטול את הסכין, ועיניו מורידות דמעות ונפלות דמעות לעיניו של יצחק. ואברהם בוכה ובוכה ובוכה ובוכה. שוב פעם, עד הרגע האחרון. אתה מקיים מצוות הקדוש ברוך הוא. אתה בונה את ההיסטוריה, אתה מציל מיליוני אנשים, אתה נתן זכויות אינסופיות, לא מסתכל, איך אתה בוכה? התשובה פשוט, איך אתה לא בוכה? כן, הוא אבא. הוא בוחר, מקיים מצוות השם. אז זו נקודה אחת חשובה שמושך לבכות, אבל כאן השלמה. תסתכלי במילים. הוא בוחר מרחמנותו של אבא, ואף על פי כן, לב שמח לעשות את זה ניסו. ובכל זאת הוא שמח. איך הלב בוחר וגם שמח? זאת הסיבה שבלב יש הרבה חדרים. כי הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו לפעמים להרגיש רגשות סיפות. בגילכם אתם חושבות שאתם חושבות שהחיים זה כל כך סלולים ופשוטים ועוד שמחה ולא ככה. פעם מישהו כתב על שייקספיר, אדם שהעריך מאוד את שייקספיר, מה מייחד את הסיפורים של שייקספיר? כי בעולם היווני הקלאסי יש מידור, יש חלוקה, יש פילוג בין הטרגדיות לבין הקומדיות. אבל בספרים של שייקספיר הכל מרובב. הכל מרבב, הולכים לבית הקברות וקוברים את הציית אחרי טרגדיה ואחר כך הולכים לבר, לפאב. זה בעצם זרם החיים. החיים לא ממדר לנו שמחה ועצב. תמיד זה תרכובת. זה לכן גמרא מתאימה. זה, כמובן זה רק מצב מוקצן, מצב קיצוני כדי להראות לכם את כמה. גם אתם כבר חשות שבעולם שלנו לא הכל פשוט, יש מורכבות. אדם עושה שמחה לבנו, אבל הוא לא כך שמח עם השידוך, אבל הוא שמח שהבת משתנה. הבת היא לא דתייה, בכל זאת היא מתחתנת, או הבן, או האמא שיוצא מבית החולים עם הקטנצ'ק שהוא סובל כבר שנים, והוא רחוק לכיסא גלגלים, אז היא שמחה, אבל זה לא שמחה או עצב, זה הרבה הרבה רגשות יחד. הגמרא בבא בתרא אומרת, לומדים בבא בתרא עכשיו בישיבה, שאם נפטר לי אדם, דוד עשיר בו נגיד, אז הוא חייב לומר, ברוך דיין האמת. ואחר כך לברך ברכה שנייה, הטוב והאמיתי. למה? כי דודו נפטר דיין האמת, אבל עכשיו הוא מקבל ירושה, הטוב והאמיתי. אין משהו בתוכו שהוא שמח ש... בטח הוא היה מעדיף שהדוד לא ימות, אבל אם כבר שיהיה דוד עשיר ולא דוד עני, ואם כבר שנהיה בן דוד האהוב שלו, לא... לא שמחה שמשתלטת לכל אדם, אלא תחושת שמחה, וצריכים... כשלאה אומרת, אחרי שיהודה נולד, הפעם הודעת השם, מה, היא שמחה? היא כבר יודעת שהיא תהיה שנואה. זה כבר ברור שכל מה שהיא לא תביא ליעקב, יעקב תאהב את רבקה, את רחל הבית הדומינה. ובכל זאת היא מודה לקדוש ברוך הוא, היא שמחה. צריכים לתפוס את השמחה בחיים, גם אם לא מלאה. ומי שעובר ניסיון רציני, יגיד שזה בעצם כל הסוף. כי אם אדם נותן לניסיונות, לקשיים ולטרגדיות, להפעיל אותו, אז הוא לא יחיה. צריכים לדעת למצוא את השברירים, את החלקים הקטנים, את החוטים הקטנים, ולשמח מאוד ולתפוס אותם, ולא כל הזמן לחשוב ולטבל על מה שאין לנו, אלא לתפוס ולהעריך מה שיש לנו. זה מסר של החיים, וכמובן מסר כלפי היחס שלנו הקדוש ברוך הוא, שאני לא, אני שמח שבחרת בי, אבל קשה לי. כן, כשאנחנו מדברים על הורגי מלכות, רבי עקיבא, חבריו, מה התייחסות שלנו לרבי עקיבא, חנמי של עזריה? אנחנו נתגאים שיש לנו גיבורים, שמסרו נפשם, שעמדו נגד הקדוש ברוך הוא, אבל מצד שני יש אנשים שמתו, שנרצחו באכזריות. לך תשאל את אשתו של רבי עקיבא, רבקה, תשאל אותה, מה היא חושבת על שיחת רבי עקיבא? אולי היא לא תמהר להגיד, הוא נהיה קדוש עליון ונראה לו קדוש השם, וזה בעל שלה. עופר שייר, האבא של גלעד שייר, אחד מהשלושה החטופים. אז הוא מאוד 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 קשור לישיבה, בוגר הישיבה, מתפלל כל יום כיפור בישיבה. אז הוא דיבר בפני התלמידים ביום הזיכרון האחרון. אז הוא אמר שכל הרבנים שנכנסו לנחם אותו בביתו, כל אחד ואחד סיפר לו, הנה תשמע, בן שלך הוא קדוש עליון, הוא יושב בשמיים עם רבי עקיבא וחבריו, הוא מסר לנפשו קידוש השם, קידוש השם. ורבי חסי נכנס לחדר ונתן לו לחשוב שהוא הזדהה עם אבא שבוכה על בנו. לא אידיאולוגיה ולא רבי עקיבא ולא קידוש השם, אלא אבא שאיבד את בנו החוף, הוא מתגגל, הוא בוכה. לפעמים צריכים להגיע לעצם, ממש לעצם, right to the bone, אנשים חווים. אבל הוא עובד שניהם. הוא יודע את ההשלכות של הכתב, הוא שמח לקיים מצוות השם. מצד שני, מעורים בבלנטים, מצד שני, לא הייתי קורא את זה בבלנטיות. יש לו שתי שתוקות, תשוקה אחת לקיים מצוות הקדוש ברוך הוא, ותשוקה אחרת לחיות עם בנו. והוא מתפלל ששניהם יתקמו, בסופו של דבר שניהם כן יתקמו, כי הוא כן קידש שם שמיים, והוא כן צלח את העקידה, אבל במידה והקדוש ברוך הוא לא יגיד לו, ואולי לא יענה תפילתו, אז הוא צריך אף פעם, אין לסגת מעמדה הזאת. ברגע שהקדוש ברוך הוא מצווה, אין חוכמות, אין גמישות, אין. אנחנו נתפללים, אנחנו נוצאים, כי הקדוש ברוך הוא בכל זאת לא יתר אותנו כרבות, הקדוש ברוך הוא רוצה שנבטל את עצמנו, למה הוא נתן לנו לב? לא נתן לנו תחושות, לא נתן לנו ערכים ומוסריות פנימיות, כי הוא רוצה שנעסיק אותם. ב-99.9% מהזמן אנחנו יודעים לסכן אותם. רב החיים יודעים. יודעים כבר, אתן בוגרות מספיק להבין שעבודת השם זה לא השתקת אדם, אלא השרת אדם, עצמת אדם. אבל כל אחד מגיע למקום שהוא לא מבין את הקדוש ברוך הוא. כולם עומדים בהרמוריה, באיזשהו שלב בחיים. והניסיון והבוחן של אדם דתי זה, הוא יודע לקיים מצוות הקדוש ברוך הוא מעבר לכל, כן.
איך אפשר להגיד שהקרבת ילדים לאלוהים זה עבודה זרה
והקדוש ברוך הוא צבא את הרם? אז שוב פעם, בלי להיכנס, בלי להסתבך עם מה שאמרת לפני כן, אולי כן נמשיך בזה. הקריאה הפשוטה הראשונית של קריאת יצחק, תשכחי מזה שזה עבודה זו, זה גם כן הרג, זה רצח, זה טבח. אז הקדוש ברוך הוא דווקא מביא את אברהם אבינו, הוא מתכנן, הוא יודע שהוא יבטל, כדי באמת להדגיש עד כמה שזה מכוער, וכמה שזה מגועל, וכמה שזה עבודה זרה בטבח, צריך להביא את האדם הכי גדול, לברינק, למצב שהוא מוכן, ואז להגיד לו, דווקא אני לא רוצה את זה. כי אם הוא לא יביא את אברהם למעמד הזה, אף אחד לא יבין שזה נגד הצבא.
אבל אם אנחנו, אם במצב של אברהם, אברהם שומע
ציבוי
השם, הוא אומר, זה עבודה, זה לא...
נכון. אז אצל אברהם אבינו, זה המאבק הפנימי. אבל מבחינת הקדוש ברוך הוא, מבחינת התיאולוגיה, הקדוש ברוך הוא שונא את זה, לא רוצה את זה, ורוצה כאן הצגה. כדי להבהיר לכל האנושות שזה אסור, ושזה מגועל, וזה עבודה זרה וכו'. עכשיו אברהם נמצא, ויש לו שתי קולות. קול אחד הקדוש ברוך הוא מצווה. קול שני יודע שזה מכוער מגועל בלתי מוסרי. אז הוא מתמודד, הוא מחפש, הוא צריך להגיד למצב, אם הוא באמת צריך לקחת את הסכין, כנראה שלא הבנתי משהו. כנראה שיש דבר שאני בעצמי לא מבין. יש נקודה, יש איזו אינפורמציה, יש דאטה, יש משהו שאני לא מבין.
אבל זה
ציווי
השם,
זה ציווי השם. לא, זה ציווי השם נגד המוסריות הפנימית בתוכי.
נגד לא תרצח. אברהם לא היה לו את זה, אבל זה
ציווי השם, ציווי השם. כן, אז כאן כנראה הקדוש ברוך הוא יכול להגיד שיש הוראת שעה שאני כן רוצה את זה. וכנראה הקדוש ברוך הוא רוצה לעבור נגד רצונו. זה כאן. אז את בעצם משנה נוסחת השאלה. זה לא ציווי השם נגד המוסר הפנימי, זה ציווי השם נגד ציווי אחר. זה צריך לדעת שכנראה יש הקדוש ברוך הוא תירוץ. ועכשיו שהוא, כמובן, אני לא יכול להגיד את זה כי אולי זה היה עזוי ואולי זה חלום, אבל אם אני יודע שהקדוש ברוך הוא דיבר איתי, בואו נוציא את כל הגורמים הצדליים, אני יודע שהקדוש ברוך הוא אמר, אני חייב לעשות את זה, אם הקדוש ברוך הוא אמר לי. אנחנו אחרי הר סיני, אין לנו נבואה נוספת, אז הקדוש ברוך הוא לא ייכנס ויגיד, כל מי שיגיד לנו זה רצה לבטל תורת השם, הוא נביא שקר לפי הפסוקים בעקב. אבל אברהם כן קיבל, בשוב פעם, הקדוש ברוך הוא לא ציווה את אברהם נגד רצח, זה רק היה איזה ציווי לנוח ומוסר. יש מקום להגיד שזה לא ציווי נגד ציווי, כי זה טרם הר סיני. טרם הר סיני, מה מעמד הציווי? מה מעמד ישראל ומנחם? מה מעמד ציווי רצח? אבל שוב פעם, אלו נסחות שונות, אבל השאלה מבנית נשארת שאלה. נגד מוסר, נגד ציווי, נגד. אתה חייב לחפש את התירוץ, אבל אם אתה לא מוצא את התירוץ, אז לא חס וחלילה לבטל רצון הקדוש ברוך הוא מפורש וגלוי. אוקיי?
יכול להיות משהו על זה?
כן, בבקשה.
גם בשיעור הזה שהייתי בו, אז הרב גם אמר שיכול להיות שלא באמת היה ציווי מפורש של הקדוש ברוך הוא לאברהם להרוג את יצחק.
אוקיי.
כאילו להקול אותו. שיכול להיות שאם קוראים את הפסוק בצורה אחרת, בכללים אמר שיש מלא פעמים ספציפית בעקדת יצחק שאפשר לקרוא את הפיסוק קצת אחר וזה משנה את המשמעות של הדברים.
אז מה המסקנה שלו? מה הוא רוצה להגיד?
לא, אז הוא אמר שיכול להיות שבכלל הציווי כאן זה שיש פסיק אחרי המוריה, ואז כאילו הלאו לעולה זה לא מדבר לך על יצחק, זה מדבר על זה ששם יהיה סה, שצריך או לא, או משהו שהוא יצטרך להקריב אותו. ואז הוא אומר שכאילו פשוט אברהם לא הבין את הציווי של הקדוש ברוך הוא.
כן, יש לי שתי תגובות. קודם כל זה נגד המסורה שלנו. המסורה הכללית שלנו של 40 שנה אומרת שיש כאן, אפשר לשנות פה ושם, אבל יש כאן ציווי וזה המבחן וזה הניסיון. האם זאת קריאה שקויה? אולי יש קריאה אחרת ולמה התורה נותנת לו לקרוא את זה אחרת, אולי יש עוד מסר. אבל לבטל את כל הפרוגרמה של עקדת יצחק דרך הקריאה הזאת.
זה לא מבטל את זה, זה לא מבטל את זה, כי בעיניים של יצחק הוא עדיין עמד בניסיון.
בסדר.
של אברהם הוא עדיין היה בתודעת ניסיון.
אוקיי,
כי הוא טעה. זה עונה על השאלה של כאילו, איך זה יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מצווה את זה.
אוקיי, זה שאלה, אוקיי.
הוא לא ציווה את זה, אבל עדיין אברהם היה בתודעת ניסיון.
אוקיי, מקובל, שוב פעם. אני לא מסכים, אבל זה לא נגד המסורת. זה בעצם הקדוש ברוך הוא אף פעם לא התכוון, וזה לא כל כך שונה. כי הקדוש ברוך הוא יודע שהוא יבטל, ושהוא אף פעם לא מתכוון. אני חושב שזה קריאה יותר קשה, כי למה אברהם ידע? בסדר, אבל זה... בעצם בסופו של דבר, בחוויה הפנימית של אברהם אבינו, הוא שומע שהקדוש ברוך הוא יוצא ממנו, והוא נכנס לתוך הניסיון הזה, לתוך המאבק, וצריך לבחור, ואז הוא עושה את זה ברנך לב, הקדוש ברוך הוא מבטל. אצלי הקדוש ברוך הוא מבטל. אצל הרב הזה הקדוש ברוך הוא אף פעם לא התכוון לכך. אוקיי, אבל זה לא ישנה כל כך את התוצר הסופי. חשבתי שאמרת שאברהם ידע שזה לא...
לא.
אוקיי, יפה. טוב. השאלה, כמובן, למה התורה כותבת ככה כדי לתת לנו את הקריאה? יש 70 פנים לקרוא את התורה, אז למה הקדוש ברוך הוא כותב בצורה שזה מאפשר את הקריאה הזאת? טוב, יפה. שבת שלום.